חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ברוך דיין האמת, אבל בעולם התורה עם הסתלקותו של זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, והוא בן 99, בנו של מרן הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה. מסע הלוויה צפוי לצאת בשעה 11 מישיבת בריסק ברחוב גרוסברג בשכונת גבעת משה בירושלים להר המנוחות. ניסיון פיגוע הבוקר בצומת הגוש, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
מחבל כבן 20 מגיע עם 3 סכינים מחוברים למקל, הוא שועט לעבר חיילי גדוד נחשון שמוצבים במקום, אחד מהם יורה לעברו, מחסל אותו, אין נפגעים כאמור בקרב כוחות הביטחון.
4 ימים לסגירת הרשימות לכנסת, חיבור ראשון מתרחש אמש בימין, בין עוצמה יהודית של איתמר בן גביר ומפלגת נוהם. על כך ועל מה שצפוי לנו השבוע, דיווחו של כתבנו בכנסת, אבי רבינה.
מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת נועם חתמו אמש על הסכם ריצה משותפת לבחירות 2021. במעמד החתימה קראו ראשי המפלגות ליושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וליושבת ראש הבית היהודי חגית משה, כמו גם לגורמים נוספים בציונות הדתית, לשבת עוד היום ולחתום על הסכם משותף ובכך למנוע סופית הקמת ממשלת שמאל.
דוד בן ציון הנמצא במקום השני בבית היהודי אמר הבוקר בכל חי כי מפלגתו תפעל לחיבורים ולייחודים גם עם עוצמה יהודית או עם נפתלי בנט. תחלואת הקורונה, הפרופסור דרור מבורך מנהל מחלקת קורונה בבית החולים הדסה אמר בריאיון לבצלאל כאן במהדורת הבוקר כי מחלקות הקורונה בבית החולים מלאות וקרא לציבור להקפיד על ההנחיות.
מלאים, קדושים, אין ירידה. אבל הציבור עצמו לא שם את עצמו תחת אכיפת הסגר. הוא לא מבין שזה בנפשו, שזה למענו. שהמתים באים מקרב הציבור, הם לא באים מקרב הממשלה. ולכן הציבור היה צריך להישמע יותר. לצערי, הציבור מאוד מזלזל.
עם זאת, נתונים שמביא הבוקר כתבנו צבי טסלר מצביעים על ירידה באחוז חולי הקורונה בחברה החרדית מתוך כלל האוכלוסייה, אך עדיין שיעור התחלואה נותר גבוה. שר הבריאות יולי אדלשטיין עדכן כי יותר מ-3 מיליון איש התחסנו במנה הראשונה ומיליון 700 אלף קיבלו גם את המנה השנייה. על רקע הנתונים האלה תתכנס היום אחר הצהריים הכנסת לאשר בקריאה שנייה ושלישית את חוק הכנסות, ולאחר מכן תכונס הממשלה לאשר את הערכת הסגר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר עד ליום רביעי תחול התחממות הדרגתית, ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל
בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, שבוע חדש, עוד פעם אתגרים על הבוקר, אחד מגדולי גדולי ישראל, רב דוב ישראל לובצ'יק, זכר צדיק קדוש לברכה, זקן ראשי הישיבות שנפטר, ניסיון פיגוע בשומרון, בגוש, כאילו, נו מה יהיה? מה יהיה? אנחנו רואים שם כל הזמן מתמודדים, אין רגע דל, ומן הסתם גם לא יהיה, ולכן אנחנו בעצם רוצים ללמוד היום קבלה. הגיע הזמן לשיעור בקבלה, לא כמו שאחד אמר הרב, אני רוצה ללמוד קבלה. אמרתי לו, מאמי, לא הייתי ללמד נתינה קודם, אחרי זה קבלה. אז כמובן שיש סדר לדברים, אבל אנחנו נדבר על קבלה במרכאות. זאת אומרת, ללמד איך לקבל דברים, איך לקבל את עצמנו, ואיך לקבל לפעמים, להיות מוכנים להיות גם גרועים. מה? להיות גרוע, כבוד הרב, הרב, אתה יודע, בינוניות, זה בושה, מה פתאום? נכון, אנחנו נשאף הכי גבוה, אבל נלמד גם לקבל את עצמנו בצורה שונה, כי יש אתגרים בחיים, יש עליות וירידות. ננסה להבין איך הדברים האלה עובדים, כיצד אפשר ליישם אותם ביום-יום, וכיצד בעזרת השם, בזכות הקבלה הזאת, באמת נגיע הכי רחוק שאפשר. אז כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, מוטי קופפר ברדיו, יעקב סלם בדיגיטל, ואנחנו מתחילים. ישנו סיפור מאוד מאוד ידוע. היו היה עיקר, לעיקר היה סוס, סוס שאיתו הוא עבד, איתו הוא חרש, איתו הוא הגיע למקומות, ביום אחד, למגינת ליבו, הסוס ברח. אנשי הכפר הגיעו לאותו עיקה ואמרו לו, יואו, איזה מזל רע. הסוס שלך, יד ימינך ממש, ברח. אמר להם העיקר, מזל טוב, מזל רע, אי אפשר לדעת. קשה לדעת אם זה מזל טוב, מזל רע, אבל הסוס ברח. חכו לסוף. לאחר שבוע, הסוס חזר. אבל לא רק שהסוס חזר, הוא חזר ויחד איתו 10 סוסי פרא. חברים שלו, מה שנקרא. העיקר התעשר במקום, 10 סוסים של הפקר, נהדר. בשלב מסוים ניגשו אליו החברים בכפר, אמרו לו, יואו, איזה מזל טוב, אחי, 10 סוסים, איזה מזל טוב. אמר להם, מזל טוב, מזל רע, קשה לדעת. יומיים לאחר מכן, הבן הבכור שלו התיישב על אחד הסוסים, ניסה לאלף אותו, את אחד מסוסי הפרא, הסוס זרק אותו. אופה! הילד אף באוויר, התרסק וידמו גם רגלו. התרסקה הרגל, כולם באו אליו, יואו, איזה מזל רע, הבן הבכור, אתה יודע, שעוזר לך, איזה מזל רע, אמר להם העיקר, מזל טוב, מזל רע, קשה לדעת. שבוע לאחר מכן הגיעו מה... לא יודע מה, הממשלה, מאיזשהו משהו לקחת ולגייס את כל הבחורים הצעירים לאיזשהו עבודות מלחמה כאלה, ואת הבן שלו לא לקחו, כי הרגל שלו הייתה מרוסקת, כל האנשים בכפר אמרו לו, יואו, איזה מזל טוב. הוא אמר, אמרתי לכם, מזל טוב, מזל רע, קשה לדעת. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? אפשר לקחת את זה באמת, שהכל לטובה או דברים כאלה, זה נכון וזה יפה, אבל אני ארצה לקחת את זה לנקודה אחרת לגמרי. אנחנו ממהרים מאוד לתת תוויות. זאת אומרת, כאשר קורה לנו איזשהו אירוע מסוים, לא משנה כרגע טוב או רע, אנחנו אוהבים לתת תווית. איך אני מגדיר את מה שקרה לי? טוב, לא טוב, טרגדיה, קומדיה, ואנחנו ממהרים מדי לתת תווית. והרבה פעמים התווית ששמנו בהתחלה לא בהכרח תהיה רלוונטית בהמשך. זה יכול להיות לגבי תוויות חיוביות, הייתי בטוח שמשהו טוב קרה, איזה יופי, ברוך השם, הבחורה סגרה שידוך, איזה בחור מקסים, הכל טוב ויפה. פתאום שבועה לפני החתונה, מחליטים שזה לא מתאים, הבחור מקבל רגליים קרות ונעלם. האירוע הטוב ששמנו לו תווית כאירוע טוב, הופך להיות אירוע טרגדי, אירוע שאנחנו סוחבים איתו אחרי זה הרבה מאוד שנים, הרגשות כאלה ואחרות. זאת אומרת, מצד אחד, אירוע טוב יכול להפוך, אז בשלום, אבל אירוע פחות טוב. מצד שני, יום רביעי. שבוע שעבר, נתתי הרצאה במרכז שיקום, נקרא לזה ככה, שיקום, טיפול של עזר מציון, לילדים, לאנשים שהראש שלהם עובד מעולה, אבל הגוף ממש לא. זאת אומרת, אנשים שצריכים להתמודד כאשר המוח, האינטליגנציה, הקוגנטיביות שלהם היא מעולה, אולי אפילו מעל הממוצע, אבל הגוף לא משתף פעולה. סיפרה אמא את הסיפור הבא. היא אומרת שזו הייתה לידה הראשונה שלה. לידה שכולם מצפים וכולם מחכים וכולם מתרגשים. והיא אומרת, שמרתי על עצמי, אכלתי בריא, רק אוכל, אתה יודע, כל מיני דברים אורגניים, אומרת לי. עשיתי ספורט במידה הנכונה, שמעתי מוזיקה רגועה ודברים חיוביים. לא, אני לא חס שלום, לא מעשנת ולא שום דבר. נשתדלתי לא להיות ליד מעשנים. עשיתי כל מה שאני יכולה. וכשהייתה לידה, נולדה לה תינוקת, בהתחלה כבר ראו שהיא קטנה מאוד. אמרו לו, טוב, אולי זה פג, יהיה בסדר, פגית קטנה, היא תגדל להיות פרגית. אבל בשלב מסוים היא לא גדלה, היא לא התפתחה, מגלים שיש לה בעצם איזושהי בעיה גנטית מאוד מאוד קשה, כאשר שוב, אותו סיפור, הגוף לא מתפקד, כמעט ולא מתפתח, מתפתח בצורה איטית מאוד, והראש, אחרי זה גילו שהוא כן, אבל זה לקח תהליך שלם. ואז היא אומרת דבר אחד יסודי, ואמרה משהו שבאמת מפחיד. היא אומרת, אם הייתם אומרים לי, לפני 6 שנים, שאני אצטרך לתקשר עם הבת שלי באייפוד, כאילו בו איזשהו כזה מחשב, אני הייתי חושבת שזה האסון הכי גדול בעולם. אבל לכם אני אומרת, היא אמרה, כשזה קרה, שפעם ראשונה, אחרי 6 שנים, הצלחתי לתקשר עם הבת שלי דרך המחשב, זה היה אחד הרגעים המרגשים ביותר בחיי. זאת אומרת, אנחנו לא מאחלים לאף אחד, ברור שיש איזשהו אוטוריטות, אירועים לא טובים, אירועים טובים, ברור שאפשר לחלק אותם. אבל אני אומר, אל תמהרו לתת תוויות, כי בהתאם לתווית הרי אני ארגיש, בהתאם לתווית אני אתנהג. טוב או רע, מזל טוב, מזל רע, קשה לדעת. בוא נחכה ונלמד שיעור ראשון בקבלה, וזה לקבל את המצב. אני לומד לקבל את המצב. זה מה שבורא עולם נתן לי. אני אסתכל על זה בצורה יותר סקרנית. אוקיי, זה האתגר שבורא עולם נותן לי. ברור שיש דברים שהיינו מעדיפים, כן, יש דברים שהיינו מעדיפים, לא. אבל בורא כמאמן יודע יותר טוב עבורנו כנראה מה טוב, לא כנראה, ברור, יודע יותר טוב עבורנו מה טוב לנו, והוא מאתגר אותנו. זה יכול להיות לפעמים בבית, זה יכול להיות לפעמים הילדים, זה יכול להיות פעמים העבודה, זה יכול להיות עם עוד סגר, כן סגר, לא סגר, החיסון עובד או לא, תגידו לי, מה נסגר אתכם? בקיצור, הנקודה העיקרית, ללמוד לקבל את המצב, אין עניין לריב איתו, כי לא בכך שנצא עם היד העליונה, וכבר סיפרתם את הסיפור הזה שהחפץ חיים היה אומר את זה, וזו נקודה מאוד חשובה, בפרט אם אנחנו באיזשהו סגר, בפרט שאם אנחנו לא מצליחים לשנות דברים. אמר החפץ חיים ששניים נכנסו לכלא באותו יום. שניהם קיבלו גזר דין של 3 שנים. האחד פשוט למד את השיעור שלנו והחליט לקבל. זה המצב, אני כבר לא יכול לשנות אותו, תערער, כבר הרערנו, לא עזר, נקבל משהו יותר גרוע. 3 שנים עומדים בפניו עכשיו בכלא X, לא משנה איזה. השני שנכנס איתו באותו יום לכלא, הוא לא היה מוכן לקבל, סליחה, אני לא יהיה במקום הזה, אני אהפוך את העולם. והתמרמר, ורב עם הסוהרים, ורב עם האסירים, וקיבל מכות, ונשלו אותו בכל מיני אפשרויות של ביקורים, אין קנטינה, אין קיוסק, אין כלום. שניהם עברו 3 שנים, זה יוצא חבול, שבור ורצוץ, מקלל את העולם ואת אח שלו, והשני יצא, אדרבה, 3 שנים, יצא חברויות, אולי, בסדר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל יצא חברויות, אולי ישלים בגרויות, או סיים חצי שס מצדי, להבדיל, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יצטרך ללמוד קבלה, ללמוד לקבל את המצב איכשהו, תבינו, כבר שנה שלמה בתוך הקורונה הזאת, אתה משחזר איך היה פור לפני שנה, איך הוא יהיה השנה, תראה מה עבר עלינו, כל מיני דברים. אז לצורך העניין צריך ללמוד לקבל, וזה החלק הראשון עבורנו שיעור מאוד מאוד חשוב, מכיוון שלפעמים אתה לא יכול לשנות את המציאות, אבל תמיד אתה יכול לשנות את היחס שלך למציאות. נקודה שנייה, אנחנו נזדרז כי אני רוצה את הקבלה, הדבר השלישי והאחרון, כי הוא הכי חשוב, בואו נלמד גם לקבל את עצמנו. מה הכוונה לקבל את עצמנו? אני אקרא לכם מדרש. מדרש נמצא במדרש קהלת, קהלת רבה, ואומר כך. אמר רבי יצחק, ראויים היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים, שתינתן להם את התורה מיד. עם ישראל יצא ממצרים, תתווה בניסן, חג פסח, לכאורה חבל על הזמן. לא סתם יצאנו ממצרים לבלות קצת במדבר, אתה יודע, באיזה אשרם, לא יודע מה, באיזה מקום ככה רגוע במדבר. יצאנו ממצרים על מנת להתקדם בחיים, מה שנקרא. תן את התורה, זה השלב הבא. למה לא נתנו להם ישר? אתה יודע, יצאנו אחרי יומיים, 3, יאללה, תן את התורה. למה צריך לחכות 3 חודשים? שימו לב טוב. אז אמר רבי יצחק, ראויים היו ישראל, שמיד בשעה שיצאו ממצרים, שתינתן להם התורה. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בזיוון של בניי. משעבוד טית ולבנים יצאו, ואין הם יכולים לקבל את התורה מיד. כביכול, חכה שנייה. לפני דקה הם היו בשעבוד, טית, לבנים, קושי. עכשיו אתה רוצה לתת להם את התורה? תן להם שנייה להירגע. משל למה הדבר דומה, אומר המדרש, למלך שעמד בנו מחוליו. הבן היה עם קורונה, קורונה חזקה. ואני אומר לכם, אני מכיר לא אחד ולא שניים, שגם שהקורונה עברה, וזה ראו זהרתם כל מי שלא שומר, סתם אין כאלה מצופים או מהמזינים שלנו, אבל יש כאלה שעברו את הקורונה, זהו, כבר יצאו מהבידוד, אני מכיר סביבתנו, הם יצאו מהבידוד, זהו, כבר קיבלו תשובה שלילית פעמיים מצידי. אבל עדיין ממשיכים להשתעל, עדיין מרגישים חלשים, זאת אומרת, זה לא בדיוק שהחיים חוזרים לשגרה, אוקיי, שאני אזכה להתחזק. בקיצור, אז המלך הבן שלו היה חולה, אתה רוצה קורונה? קח קורונה. אמרו לו, ילך בנך לסקולי, ילך הבן שלך לבית ספר, כאילו, המלך, תשלח אותו לבית ספר. אמר להם, עדיין לא בא זיוו של בני. עקו, הוא היה חולה, היה במיטה, היה בסגר, עכשיו איזה 10 ימים אולי יותר. תן לו להירגע, שנייה, עקו. ואתה אומר לו, ילך בנך לסקולי? כך אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בניי. תנו להם קצת להירגע, משעבוד טית ולבנים יצאו, ואני נותן להם את התורה, אלא יתעדנו בניי 3 חודשים. תן להם להירגע 3 חודשים. במן, מחלו הרי מן מהשמיים, באר של מרים וסלב, ואחר כך אני נותן להם את התורה, מתי? בחודש השלישי. מלמד אותנו המדרש יסוד הבה נלמד לקבל את עצמנו. לא רק לקבל את המצב, אלא לקבל גם את עצמנו. כשאני אומר לקבל את עצמנו, אני לא מדבר על חמלה עצמית כמו שדיברנו בשבוע שעבר, אלא על משהו אחר. אם עברנו משהו, אתה לא יכול ישר אחרי שעברת לקפוץ למשהו אחר, או לצפות שתקפוץ למשהו אחר. כאילו כלום קרה, שטויות, אתה מבין? לא, תנו לעצמכם זמן. אתם אומרים שגם בורא עולם הבין שעם ישראל עבר משהו במצרים, הוא יוצא שבור, רצוץ, לא שחשב להריץ אותו לתורה, כאילו, אבל למה? זה דבר טוב, תריץ את החבל הזמן. לא, הוא צריך תקופה של שיקום. תנו לעצמכם את התקופה של השיקום. ואני לא מדבר רק על שיקום פיזי. באותה מידה, תדעו לכם, שהגוף הפיזי צריך שיקום, הנפש צריכה שיקום. והרבה פעמים עברנו משהו, בשורות כאלה ואחרות, אירועים כאלה ואחרים. אתה לא יכול לשעה לחזור לשגרה, כאילו כלום לא קרה. והבעיה היא, ברגע שאני מנסה לאלץ את עצמי לחזור לשגרה, ברגע שאני מתאמץ, די, לא לחשוב על המחשבות האלה, האם אני עוזר או לא? שנייה, דמיון מודרך. תנסו לדמיין שאתם הולכים עכשיו ביער. אין, זה לא אלף, אני מרשה לכם יותר מאלף מטר במקרה הזה, אתם יוצאים רגע ליער. היער עכשיו ירוק, חוויה אנחנו ברגע שנגמר הסגר, לטוס. ליער, היער ירוק, יפה. אתם הולכים לבד ביער, אתם רוצים עוד מישהו, אתם לחוצים, לכו עם עוד מישהו, אתם הולכים ביער. הדשא ירוק, עגלי טל, אחרי הגשם שירד יומיים שלושה לפני כן, אוויר נקי טהור, ופתאום אתם רואים רקפת. רקפת ורודה, בוהקת, נוצצת. אתם, אני חייב את הרקפת הזאת, אצלי בגינה, או לפחות במרפסת אם אין לי גינה. אני לוקח אותה שנייה. ואתם עוקרים את הרקפת, כמובן עם הפקעת, לא לרצוח אותה לגמרי, אבל תכף נראה, עקרתם את הרקפת, שמתם בתיק, ואתם מנסים ללכת. פתאום אתם נזכרים, רגע, זה פרח מוגן, אדוני. אסור לך לעשות את זה. אבל זה רקפת ורודה, יפה, בוהקת, היא מהירה. ואתה מחליט, אוקיי, עשיתי טעות, יו, מה עשיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי. אז בואו ננסה לתקן את זה. תנסו גם אתם. אל תחשבו על הרקפת הזאת. אל תחשבו על הרקפת הוורודה. היא לא בוהקת, לא שום דבר. היא לא בתיק שלכם. תנסו לדמיין, אין רקפת, אוקיי? אם הרי תנסו, זה הרעיון הידוע עם הפיל הוורוד. אם אנחנו ננסה להדחיק מחשבות מסוימות, אם ננסה להילחם עם מחשבות, זה יוצר תופעה הפוכה. יש חוקר בשם דניאל וגנר, פסיכולוג שבעצם חקר את הדחקת מחשבות, והוא כותב כך, אני מצטט. הנטייה מלהימנע מחשיבה על נושאים טראומטיים או חרדתיים, זאת אומרת, במידה ועכשיו עברנו איזה משהו. עברנו, לא מזלזל, עברנו משהו. ואדם ינסה להימנע מחשיבה על נושאים כאלה, או מחשבות על דברים יוצרי חרדות, כל מיני דברים שאנחנו מפחדים מהם. מה יהיה עם הקורונה? מה יהיה עם החיסון? אני מרגיש, נראה לי שיש לי איזה משהו, נראה לי, לא יודע, אוקיי, אני מרגיש, נראה לי שאני חושך, אוקיי? במידה, אבל אני מנסה להימנע מכל מיני נושאים טראומטיים או יוצרי חרדות, מזרזים הם את חזרתם. עד הרבה, ככל שאני אנסה יותר להילחם במחשבות האלה, הם רק חוזרים. אלא המחשבות, מה שיכול להוביל למעגל של חרדה. דבר שיכול להוביל אותי למעגל של חרדה. זאת אומרת, אני נמנע מלחשוב, אני חרד יותר, אני חרד. למה אני חרד? אז אני חרד עוד יותר. ואני אנסה להימנע עוד יותר, אז אני חרד עוד יותר. ואני אנסה להימנע, ואני חרד עוד יותר, ולא, לא, 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 לא. יפה מאוד. הנקודה העיקרית, יקיריי, ללמוד לקבל את עצמנו. זה אני, זה המצב. אל תחשבו על הרקפת הברודה שבתיק שלנו עכשיו. תחזיר אותה ליער מיד. הנקודה העיקרית עבורנו לדעת לקבל גם את עצמנו. כשאני אומר לקבל את עצמנו, יש פה כמה נקודות מאוד חשובות, ואני אומר את זה מכיוון ש... אני לא צריך לקבל אחרים, אה? כן. כל אחד, אתה יודע, שיש לו פעם, אני זוכר שהיינו ילדים, שאלו אותנו, איזה צבע עיניים יש לך? אז כל החבר'ה עם העיניים החומות, נכון, אתה מרגיש שאת... אתה לא אומר, יש לי עיניים חומות, כן. זה, יש לך עיניים ירוקות או כחולות. אז אתה אומר, יש לי עיניים חומות, עם גוון חמרה או טרופי, אוקיי? אתה מנסה להוסיף איזה גוון, להרגיש טיפה מיוחד. יקיריי, זה אני, נכון? זה אני, יש דברים שאני לא יכול לשנות. למשל, הצבע העיניים, אז זה אני, ואני עומד לקבל את עצמי. אותו דבר אם עברתי משהו. במידה ועברתם משהו, תנסו ללמוד לקבל את עצמכם. תנו לעצמכם את הזמן להירגע, זה מאוד טבעי, אל תנסו בכוח לקום עכשיו ולעשות דברים שאחרי זה אני מרגיש שאתה רואה, הנה, אני לא מצליח, וזה נכנסתי עוד איזשהו מעגל של ייאוש, וככה אני צריך לקבל את עצמי, ובמידה מסוימת גם לקבל אחרים. אה? שחת שאלה את בעלה, תגיד לי, מה קנית עליי עם הולדת שלי?
אמר לה, אותי!
אז אמרה, אני מקווה שעם פתק החלפה. לפעמים אנחנו נצטרך לקבל גם אחרים, וזו נקודה מאוד חשובה שתכף נגיע לעומק שלה, אבל כמו שאנחנו צריכים לקבל מצבים, לדעת שזה המצב, ופחות להילחם עם המחשב, עם המצב, אלא יותר להכיל אותו, יותר מאוד לקבל אותו. ברור שאותה אמא לא יכלה לקבל ילדה עם, עם, עם אתגר כזה. ברור שזה אתגר לא פשוט, ברור שזה מצב לא חיובי. אל תמהרו לתת התווית, זה טרגדיה, זה אסון, איך אני אסתדר עם זה? לא, אנחנו רוצים להיות יותר סקרנים. אני חווה את זה ביותר, אלוקים יודע מה טוב עבורי. אם הוא נתן לי את האתגר הזה, אני הולך בלשון החוב לזרום מהאתגר הזה. בואו נראה לאן זה יוביל אותי. הרבה פעמים זה יוביל אותי למקומות שלא הייתי מגיע בצורה אחרת. אז מצד אחד, אני לומד לקבל את המצב. מצד שני, אני לומד לקבל את עצמי, בפרט אם עברתי טרגדיה. אתה רואה שאלוקים אפילו בא לעם ישראל, ואומר, תנו להם את הזמן הזה קצת להתאושש, לאסוף כוחות ולצאת קדימה. ובמידה ואני מנסה לדחוק את המחשבות, או להילחם איתם, אני יוצר פעולה הפוכה, שאני רק מציס אותם, הם עולות כלפי מעלה, ואז אני נכנס חס ושלום אולי למעגל של חרדה, או מעגל של דיכאון, או מעגל של ייאוש. ולכן, הנקודה האחרונה שעליה אני רוצה להתעכב, זה לקבל על עצמנו, להיות מוכנים להיות גרועים. מה זאת אומרת? תקשיבו, לא יודע מה איתכם. אבל עכשיו אנחנו בסגר השלישי, רביעי, לא יודע איך להגדיר את הסגר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אבל בתחילת הקורונה, שאמרו לנו, אוקיי, אתה הולך לצאת בסגר, הרבה אמרו לי, פאנגר, החלטתי שאני לוקח לעצמי איזה משהו. אני אתחיל איזה הרגל חדש, אני אלמד תחום מסוים, אני אלמד שפה חדשה, אני אעשה התעמלות בבית, אני קניתי לי מכשירים הרב, כל מיני דלגיות וכל מיני משקולות, ואני אעשה את זה הרב. והרבה מאוד החליטו שבתחילת הקורונה, לא משנה באיזה סגר, אולי השני כבר, אולי השלישי, אנחנו רוצים להרגיל את עצמנו איזשהו הרגל מסוים. ופתאום, רוב, לפחות מי שדיברו איתי, ונראה לי שזה רוב העולם, לא דיבר איתי, אבל הרעיון העיקרי, שלא הצלחנו להתמיד בזה. ולמה? ואני מדבר על אנשי מקצוע הרבה פעמים, שיודעים להנחיל לאחרים כיצד לסגל הרגלים, כיצד באמת מרגילים את עצמנו להרגל חדש, וכשזה הגיע לעצמם, כאילו לא הולך. התחלנו אולי עם כל תרועה גדולה, כאילו טה-טה-טה-טה-טה, ופתאום, אתה יודע, נהיה כל דממה דקה. מה קרה לנו? למה אנחנו לא מצליחים להחזיק בהרגלים? יש פה מפתח שאולי אתם יודעים אותו, אולי לא. בשבילי זה החידוש לעלות על הנקודה הזאת, והייתי מאוד מאוד שמח לשתף אתכם. והנקודה הזאת היא להיות מוכנים להיות גרועים. מה הכוונה? כל אחד מאיתנו רוצה להצטיין. בדרך כלל אנחנו רוצים להיות אלופים בדבר שאנחנו עושים. אנחנו לא טיפוסים בינוניים. יש לנו שאיפות גרנדיוזיות. אני רוצה לדעת את כל התורה כולה. אתה יודע מה? לפחות נושים נזיקין בעיון. מי שיודע, בעולם הישיבה, הישיבות, אני רוצה לעמול בגמרה בעיון, בתחום מסוים, להיות בקי בזה הרב. יופי. אני רוצה, אתה יודע מה? אני מתחיל לרוץ. אני לא ארוץ 100 מטר. אם אני רץ הרב, אני שואף לחצי מרתון. לפחות חצי מרתון, אולי גם מרתון, אבל בואו נתחיל עם 21.1 קילומטר, חצי מרתון, זה יפה, אנחנו רוצים להוריד במשקל. אף אחד לא אומר, אני רוצה להוריד חצי קילו, בעזרת השם, בשבוע, זה נחמד, שזה אולי הקצב הנכון. לא, אני רוצה 10 קילו תוך שבועיים הרב, אין אצלי משחקים, אם אני יורד, אני יורד. אני לוקח שאיפות גרנדיוזיות, אני מתחיל בכל תרועה רבה, ומשהו קורה בדרך. מה קורה? ולמה אנחנו לא מצליחים ליישם את זה, ואיך דובקים באמת במטרה, כל זה אחרי הפסקה. הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. 9669. וידה זה חיים.
סובלים מהפרעות קשב וריכוז? אימון מוחי באלפה בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
רופאי האיגוד הישראלי למיילדות ורופאי המועצה הלאומית לרפואת נשים קובעים אין כל בסיס לטענות על פגיעה בילודה כתוצאה מקבלת חיסון נגד נגיף קורונה. הרופאים קובעים מחלת הקורונה עלולה להיות מסוכנת יותר בקרב נשים לפני לידה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, פני עוד היום לקופת החולים. לפרטים נוספים, קו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? הבוקר תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, הבוקר ב-11, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
כל חי תמיד איתי.
טוב, חזרנו אליכם כאשר אנחנו היום לומדים שיעור בקבלה, נקודה מאוד חשובה שאני חושב שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בה, ללמוד לקבל. לקבל בראש ובראשונה את המצב, זה המצב, ככה החליט, מבחינתי בורא עולם, האם עכשיו הממשלה תחליט על סגר נוסף, המשך הסגר, אני לא יודע, אבל אני צריך ללמוד לקבל את המצב. אם אני אנסה להילחם איתו, אם אני אנסה להתמרד, מאוד יכול להיות שאני רק יזיק לעצמי. ולכן הנקודה הראשונה זה ללמוד לקבל את המצב. למדנו עם הסיפור עם אותו עיקר, בורח לו הסוס, תקשיב, אין דבר כזה, הלך לו הסוס, מה, זה הרכב שלו, הלך הרי, גנבו את הרכב, נו, מה טוב בזה הרב? טוב או רע, קשה לדעת. למה? כי הדברים האלה נמדדים על פני זמן. ברור שאף אחד לא היה מייחל שיגנב לו הסוס, נכון? אבל אתה רואה שהסוס במקרה שלו חזר עם 10 סוסי פרא, אז במקרה שלו ראו, וואו, איזה מזל טוב. עדיין נאמר, מזל טוב, מזל רע, קשה לדעת, כי אתה רואה שאחד הסוסים זרק את הבן שלו וריסק לו את הרגל. תודה רבה, באמת תודה רבה. חכה, טוב, רע, קשה לדעת, הבן אחרי זה ניצל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אל תמהרו לתת תווית. תחיו בצורה יותר סקרנית, יותר זורמת, אנחנו נראה ונוכל להתמודד עם כל דבר שבורא עולם יזמן לנו, ובעזרת השם אנחנו לא יודעים מה מחכה מאחורי הסיבוב. דווקא אחרי תקופה קשה, בעזרת השם נפתח הדלת חדשה עם תקופה טובה יותר, שהרבה פעמים אתה לא יכול אפילו לדמיין מהי. אז מצד אחד לקבל את המצב, מצד שני לקבל את עצמנו, פירוש דבר, עברנו משהו, תנו לעצמכם את הזמן, לא יקרה כלום, גם אם תיכול לישון איזה יום אחד, לא להרביץ לעצמכם, וגם אם נפלתם בדיאטה. אמרתכם פעם, יש את המושג שנקרא אפקט על העזאזל. מה זה האפקט על העזאזל? שמרנו על עצמנו. אני יודע עכשיו, אוקיי? אני דווקא בשבועיים האחרונים דווקא הצלחתי לשמור על עצמי, אתה יודע, אני מתאמן, אני אוכל כמו... השבת הזאת היה הפקרות, אוקיי? הייתה נפילה דרסטית, כאילו, נאי, נאי. עכשיו אני אתחיל להאשים את כל אלה שיקנו פיצוחים, ואת כל אלה שיביאו את זה, וממתקים, ו... תכלס, מי שהשם זה אתה, פנגר. בסדר, אז אכלת קצת. בשבת לא משמינים. בעזרת השם. אני גלשתי כאן למוצאי שבת, אוקיי? הנקודה העיקרית, לא שיהיה מצב של עזאזל. אם משהו לא הלך, אז יאללה, זה לכל. לא, 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 לא. חוזרי לשגרה, אוקיי, שבוע חדש, לפתוח דף חדש, ללמוד לקבל את עצמנו, עברנו משהו, הכל בסדר, אתה רואה שגם עם ישראל עבר את מצרים, קיבל 3 חודשים להתרענן, לחזור לעצמו, ואז להתחיל שגרה. הזמן הוא תרופה מדהימה. הזמן, יש לו את היכולת באמת להרגיע, באמת לחדש כוחות, בתנאי אבל, שניתן לו לעשות את זה. במידה ונפריע לזמן, זאת אומרת, אנחנו נחיה מחדש שוב פעם את כל הדברים שקורים לנו, ואמרתי לכם פעם, קראתי לזה, המשפט השני. אז המשפט השני, ברגע שקורה משהו, זה לא נעים, אבל יש משפט שני שאתם אומרים לעצמכם. למשל, למה זה קרה לי? איך הוא עשה לי? כל מיני הסברים שאתם מוסיפים לסיטואציה, שההסברים האלה לא בהכרח משמשים לטובתכם. הם מסכסכים, הם ממרמרים, הם מכניסים לי ייאוש, כי זה נראה שהמצב לא ישתנה, ואתם אומרים את זה לעצמכם, שהמצב לא ישתנה, ולכן ללמוד לקבל את עצמנו, ובמידה מסוימת זה לא עיקר השיעור שלנו, גם ללמוד לקבל אחרים. זה מאוד קשה, אני אומר לכם, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להרגיש כמו ילדים, כמו, כאילו, שמישהו ידאג לנו, שמישהו יבוא לקראתנו, שמישהו יעזור לנו לרדת מהעץ שטיפסנו עליו, אבל באותה מידה שאתם רוצים שמישהו יעשה את זה עבורכם, הצד השני רוצה שתעשו את זה עבורו. מישהו פה חייב להיות המבוגר האחראי. מישהו פה חייב להחליט, אני הוא זה שמוביל, אני הוא זה שיתרפס במידה מסוימת, אני הוא זה שיבקש סליחה, אני הוא זה שיחזר, לא משנה אחרי המורה, המורה, הבעל, האישה, אני אומר לחזר, הכוונה מבחינה הזאת של, נכון, אתה רוצה שיבואו אליך ויבקשו ממך סליחה, שיבואו אליך ויתחנפו אליך, מה, תהיה את המבוגר האחראי, ותעשו את מה שצריך, אתם תגרפו את הקופה. על פי היהדות יש שכר הרי לכל מעשה שאדם עושה. מעבר לתוצאה הרצויה, יש גם שכר, וכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, ידועים כל הפסוקים והמשפטים הללו, כאשר אנחנו צריכים ליישם אותם בפועל, קצת נהיה קשה, אנחנו נכנסים לאיזה בונקר כזה, אני לא, אני מחכה שהשני יוותר, והוא יבקש סליחה, למה אני עושה את זה כל הזמן הרב, עם כל הכבוד. אין לי בעיה, אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו סתם מתרחקים עוד יותר, סתם מקשים על המצב עוד יותר, וחבל ללמוד לקבל את עצמנו וגם אחרים. ואז הגענו לחלק האחרון, שהוא בעצם חלק ההנאה קדימה. אנחנו רוצים להתקדם. ואתה רואה שאנחנו מקבלים לעצמנו קבלות, מנסים לסגל הרגלים, ולא מצליחים לעמוד בהם. אז יש הרבה מאוד תזות, למה? אולי אין לי משמעת עצמית, אולי חסר לי מוטיבציה רב, אולי אני לא מבין את החשיבות של הדבר. אולי כל התשובות נכונות. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, וזה ללמוד לקבל את העובדה, להיות מוכן להיות גרוע. אני אסביר מה אני מתכוון. אמרנו שכל אחד מאיתנו שרוצה להתחיל איזשהו הרגל, הוא לא מתחיל בקטן. השאיפה היא למשהו גדול. אני רוצה להיות המתמיד של הישיבה. אני רוצה להרזות 30 קילו. אני רוצה עכשיו להתחיל לרוץ מרתון. להתמיד בחדר כושר יומיים בשבוע, לא יודע מה, יומיים, פעמיים ביום אצלי. אנחנו מתחילים עם משהו גרנדיוזי, וככל שההתחלה תהיה גרנדיוזית יותר, הרבה פעמים הכישלון יהיה באותה מידה גרנדיוזי. לכן השאלה, מה עושים? הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, מכיוון שאנחנו צריכים להבין, במידה ואני לוקח שאיפה גבוהה, במידה ואני לוקח מטרה נעלית, ככל שלא תהיה, אני לא אומר שהמטרה היא לא טובה, אבל תבינו שאתם תצטרכו המון כוחות כדי ליישם אותה. ולא תמיד הכוחות יהיו איתכם. בואו נגדיר את הכוחות כמוטיבציה, כשם כולל, יופי. מוטיבציה הייתי מגדיר אותה יותר כרגש. ורגש, תבדקו, כמו רגש של אהבה, רגש של שמחה, זה בא וזה עולה, למרות שכולנו יודעים בשכל, למשל, שיש השגחה פרטית. וכולנו יודעים בשכל שכל מה שעושה אלוקים זה רק לטובה. אני יודע את זה בשכל, בסדר? אבל הרי זה לא יהיה אצלי תמיד באותה מידה, באותה רמה. יהיו לי עליות וירידות, איך שמכנים את זה חז"ל, ימי אהבה וימי שנאה. יהיו ימים של אהבה, של זרימה, של פריחה, של ימים טובים, שאתה מרגיש, וואה, בא לי לכבוש את העולם, עכשיו אתה מקבל את עצמך קבלות, אתה יודע מה, אני אתחיל עם זה ואני אעשה את זה. ופתאום, זה יכול להיות יום אחרי, זה יכול להיות אפילו באותו יום, או מקסימום שבוע אחרי, יגיעו מה שמוגדר כימי שנאה. ימי שנאה פירוש ימים שלא בא לך, אין לך חשק, מוטיבציה זה רגש, אי אפשר לבנות על המוטיבציה. ולכן כשאני רוצה להגיע לאיזשהו יעד מסוים, אני צריך להבין שיעד יהיה לי קשיים להגיע אליו. כל שינוי בחיים הוא קשה, ממש קשה לעשות שינוי. ואם אין לי את המוטיבציה, מה יעזור לי? אני מדגיש, זה לא משנה עד כמה אני אבין בשכל שזה חשוב. אני יכול לתת הרצאה שלמה, עד כמה לימוד תורה זה הדבר החשוב ביותר בעולם. אני יכול לתת הרצאה שלמה, אולי אפילו סדנה, כמה הכעס הוא שלילי, כמה פעילות ספורטיבית מועילה לגוף ולנשמה. אנחנו יודעים את זה בשכל, אני יודע את היתרונות של הדבר הזה. אולי אפילו אני מודע לחסרונות, אם לא, אני יודע. אבל הרבה פעמים אנשים יגידו לך, אני יקצין עכשיו, קחו את עולם המחורים, מה אני אעשה הרב? נכון, אתה צודק, אני הורס את המשפחה שלי, אני הורס את עצמי, אני אקבל גיהנום, אין בעיה הרב, אין לי מה לעשות, אין לי כוח. שימו לב טוב, הוא מודע לחסרונות, הוא באמת מודע, אבל זה לא משנה. לפעמים ישנם רגעים, למרות שאני יודע את היתרונות, אני מודע לחסרונות, יש לי כוח, יש לי כוח רצון, אני באמת רוצה. אבל משהו פה שובר אותי, והמשהו הזה זו נקודה מאוד עדינה שתנסו לתרגל אותה מהיום, זה להיות מוכן להיות גרוע. מה הכוונה? אתה רוצה לרוץ? אין לי בעיה. רד מהעולם של מראטון עכשיו. צא לריצה של דקה. זה מה שאני מבקש ממך. ריצה של דקה. אתה מבין שלימוד תורה זה דבר חשוב? אתה רוצה להיות בקיא בכל התורה כולה? אין בעיה. צא ללמידה של דקה. רק דקה. זה הכל. אתם איזה 60 שניות? זה הרבה מאוד זמן. רק דקה. תקבעו לכם רף תחתון. ומהיום תזכירו לעצמכם מיליון פעם. אחד עדיף מאפס. שימו לב טוב. מה עדיף? כלום או אחד? ותבחרו כל תחום שתרצו בחיים. תשאלו את עצמם את השאלה הזאת. מה עדיף? אפס או אחד? מה עדיף, שאני לא אתפלל בכלל במניין? או שנבוא אפילו רק לסוף התפילה, לשמוע מי שיודע בתפילה את הברכו האחרון? מה זה? זה דקה. נכון, מה עדיף? שאני אשאר בבית? אפס? או שאני עכשיו אלך וישמע משהו, קדיש אחד, בסדר? אני אהיה עם סיום התפילה, בסדר? מה עדיף? התשובה האמיתית והנכונה, ברוך שתמיד אחד עדיף מאפס. אבל אנחנו יותר טיפוסים, לא הרב, מה אני אבוא לדקה האחרונה, מה אני, תגיד לי, מה אני בטלן הרב, אני עושה צחוק? אז מה עדיף שתשאר בבית, חמוד שלי? לך לדקה, דקה. אתה רוצה לעשות משהו חיובי? אתה רוצה להתחיל לאכול בריא? אין לי בעיה. תאכלים לפפון, זהו. קחי גזר אחד ביום, תוסיפי עליך עשה לכל מאזן התזונה שלך. כוס מים אחת, זה מה שאני מבקש. כוס מים אחת. לא, אבל רב, מה תעזור לי כוס מים אחת? כוס מים אחת תעזור יותר מאפס, מה שנקרא, שום כוס. זאת אומרת, תמיד תבדקו את עצמכם. נכון שאתם טיפוסים רציניים, ואתם אומרים לעצמכם, אני לא משחק, אני לא ילד קטן, אתה מבין? אבל בזה שאתם לא עושים כלום, אתם ממש ילדים קטנים. לא משחק, שברו את הכלים, לא משחקים, לשחקים. מה אתם? תיקח ותחטוף מה שאתה יכול. תזכרו את הכלל, אחד עדיף מאפס. ופה זה השיעור החשוב ביותר עבורנו. להיות, לקבל עצמנו, להיות מסוגלים, כן, להיות גם גרוע. אני זוכר שפעם, אני אחרי החתונה, גרנו באופקים. כשגרנו באופקים, אז הרב פינקוס, זיכרונו לברכה, הוא היה הרב, ובין השאר הוא גם עשר שיעור דף היומי. וכשמישהו היה מאחר אליו לשיעור בחמש דקות, הרב היה ככה נועץ בו עיניים, כאילו, אוקיי, בסדר, בוא נכנס. אבל היו אנשים שלפעמים היו מגיעים חמש דקות, לא מתחילת השיעור, חמש דקות מסוף השיעור. כאילו ברגע האחרון באו לחמש דקות. אליהם הרב היה מרעיף מחמאות, כל הכבוד, איזה יופי ש... עכשיו, אני לא הבנו מה. אם אדם מאחר בחמש דקות, חוטף איזה מבט. אדם שמגיע, מאחר בחמישים דקות, מה שנקרא, מגיע רק לחמש דקות אחרונות, הוא אמור לקבל תשבחות. אלא שוב, זה היסוד שלנו. אחד עדיף מאפס, תחטוף מה שאתה יכול, כי מה שחשוב, ותקשיבו טוב להגדרה, הרבה יותר חשובה ההתמדה מאשר העוצמה. הרבה יותר חשוב לי להתמיד יום-יום. אם תעזבן יום, יומיים מעזבה כמו חזל. זאת אומרת, אם אתה לא עושה כלום, זה אפס. אפס זה הכי גרוע, לא משנה באיזה תחום. תעשה אחד, תעשי משהו. ונכון, לפעמים אתה מרגיש לא טוב. אתה מרגיש שניסית משהו ולא הצלחת, עד כדי כך שמתברר שכל מה שעשית לא שווה שום דבר. סיפור שהיה בבני ברק, באחד ממכוני הסתם. מכון סתם, שבודק תפילין, מזוזות וכדומה. אדם מבוגר כבן 80, הגיע ונתן את התפילין שלו לבדיקה. אני מזכיר לכם, זה עוד לפני עידן המחשב. היום, ברוך השם, עידן המחשב, יש לו עוד דרך אחרת קצת לבדוק. אני מדבר על אנשים שעשו את זה ביד, היו בודקים לאט לאט, עם חסרות אותיות, חסרות מילים, דבקות באותיות וכן הלאה וכן הלאה, יש הרבה מאוד פרטים. בודקים לאדם המבוגר הזה את התפילין. ואחד המגיעים שבודק לו את התפילין, מגלה שחסרה לו בתפילין מילה. שיבו טוב. לא שעכשיו הדיו נזל קצת, או אות נגעה בעוד, שזה אני יכול להבין אולי עם השנים. חסרה לו מילה. אם חסרה לו מילה, פירוש הדבר, לא רק שהתפילין לא קשרות כרגע, אלא הם אף פעם לא היו קשרות. זה לא שבשלב מסוים נמחקה פה המילה. אין את המילה הזאת, אין את הרווח אפילו שאמורה הייתה להיות מילה. זאת אומרת, האדם בן ה-80 מעולם לא הניח תפילין. לך תבשר את זה עכשיו לאדם בן 80. שתקשיב, לא רוצים לפגוע בך, אבל בחיים לא הנחת תפילין. נו, איך תגידו לו את זה? אז התלבטו, אולי זה אדם מבוגר, בכל זאת ייקח ללב, אני לא יודע מה, התעצבן, הלב, אוקיי. החליטו שאין ברירה ויבשרו לו את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, ומתחילים להסביר לו, אתה יודע, בודקים את התפילין, ויש הגעה, ועוברים עליה, מצאנו שחסרה לך מילה בתפילין. איך שהאדם המבוגר הזה שומע את זה? הוא שנייה מעכל את זה, למדנו לא מיד עכשיו, מעכל את זה, ואז הוא פשוט פרץ בריקוד, חבר'ה, לא יודע מה הוא רקד שם, אני לא יודע מה הוא שר לעצמו, אבל הבן אדם התחיל, בן אדם 80, התחיל לרקוד. עכשיו חשבו, אוקיי, או שקרה לו משהו, תקשיב, תזמין פה איזה הצולה ככה, לדעת הביטחון, כאילו אולי, אתה יודע, מהלחץ, להשתבש פה איזה משהו. ואז הוא הסביר להם, אל תתרגשו מזה שאני רוקד, מבחינתי זה אחד הרגעים המאושרים ביותר בחיי. למה? כי תחשבו, אני מהיום יכול א' לדעת שהתפילין שלי הוא באמת קשרות, והיום זה הפעם הראשונה שאני מניח תפילין, כאילו. אוקיי, תעצרו שנייה. למדנו שאדם צריך לקבל את המצב. אדם רגיל יכל להתעצבן, איזה עולם, תאמין לי, איפה כל המגיעים שכל הש... זה לא שהוא לא בדק את זה לפני כן, בדק כל 3 שנים, כל שנה, כל אחד לפי... פשוט לא ראו, לא יודע מה, מגיעים בני אדם עושים טעויות. היום זה מחשבים, אז אפשר להירגע, היום זה כבר המחשב יודע בדיוק לבדוק מה מימו, אין כזה דבר כמעט שחסרה מילה, ודאי שלא. אבל זה היה בני אדם. הוא יכל להתעצבן, איזה חצוף הסופר, אני הסופר סתם הזה, לא בן אדם, תבין, יחזיר לי את הכתב, כל המגיעים, אני שורף את העולם, להיות עצבני. מה זה היה עוזר? זה היה מחזיר לו את התפילין? זה היה גרום שהתפילין יהיו קשרות? ללמוד לקבל את המצב, זה המצב. הוא יכל לחוס על עצמו. אני גם כן טמבל, תאמין לי, רק לי זה יכול לקרות כזה דבר, רק לי יכול לקרות כזה דבר. איפה הראש שלי? למה לא הולך לאנשים מקצועיים יותר? לא, אגב, אתם פה. לקבל את עצמנו, זו מכה לא פשוטה. תחשוב, אדם שתפילין זה דבר חשוב עבורו. פתאום לגלות שאולי אפילו מאה בר מצווה, אולי בחיים הוא לא הניח תפילין, תחשבו. מצד שני, אדרבה, אני לומד להיות גרוע, נכון? אז אני מתחיל מהם להניח תפילין, כי יכול להיות גרוע. אני מתחיל מההתחלה, נכון? אז יש אנשים עקפו אותי, יש כאלה שלהם שנים על גבי שנים מצוות תפילין. אני מתחיל מעכשיו, לא, מה, מה אני אתחיל עכשיו? מה זה יעזור? מה זה יעזור? מה זה יעזור? להתחיל הרגע. זו הנקודה השלישית, ללמוד, לקבץ לנו להיות גם גרועים. אבל הגרוע הזה יעזור לנו להשתפר. ועל שיפור יביא אותנו למקצוענויות, ועד של מושלמות עד כמה שרק אפשר. זה קיריי, זה מה שאני רוצה שנלמד היום, שיעור בקבלה, קבלה של המצב, קבלה של עצמנו וקבלה להיות גם כמתחילים, או במילים אחרות קצת גרועים. אבל כיוון שאנחנו למדנו שבוע שעבר, שאנשים לא תמיד זוכרים מה מדברים, איך מדברים, ורוצים לחזור על הדברים, אנחנו יצרנו בעצם קהילה לומדת השראה יומית. מי שרוצה להצטרף לקהילה הלומדת שלנו של השראה ימית, פירוש דבר, ביום שישי, אנחנו מתחילים את זה השבוע, היום שישי מקבלים את כל החומר הכתוב, כל מה שדיברתי כרגע עם המקורות, עם הדברים, אליכם הביתה דרך המייל, ומי ששומע אותנו ברדיו ומעוניין לצפות בתוכנית, לראות גם את המוראיינים, גם את הקטעים באמצע, או סתם לראות אותנו אם ממש משלמים לכם, אז יש את התוכניות בווידאו, הכל נשלח אליכם למייל, דרך קישור, קישור אחד, אז מי שרוצה טלפון אחד להצטרפות לקהילה הלומדת שלנו, אז אני אקריא עכשיו את המספר טלפון, והוא 050, מי שצופר בנו בווידאו יכול לראות את זה מתחתיי כרגע, הטלפון להצטרפות או לשלוח הודעת וואטסאפ או להתקשר, סכום סמלי לכיסוי ההוצאות, תראו לבד, זה לחודש שלם, אז אנחנו עושים את זה כפרויקט של חודש, ואם יהיה לנו כוח גם חודש נוסף, אז הטלפון עוד פעם, 050, 732-0961. אני חוזר, 050-732-0961. זה הרעיון של השראה ימית, קהילה לומד השראה ימית, אולי בשלב יותר מתקדמים, נתקדם, אנחנו אולי נעשה גם שאלות ותשובות, נראה כבר לטפח את הקהילה שלנו, שנצא מזה משהו, כי אנחנו מבינים בשכל, קשה לנו ליישם, ללמוד לקבל, יקיריי, את המצב, פשוט להכיל אותו, לשחרר, לא לחשוב על רכבת ורודה, להחזיר אותך בבקשה ליער, לקבל את עצמנו, גם אם עברנו משהו, אני מחבק את עצמי ואני לומד להתקדם קדימה. מההתחלה, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. המון תודה למוטי קופפר ברדיו, יעקב סלם בדיגיטל, מי שאיתנו בווידאו, תשארו איתנו, שאני רואה חשוב, נתראה בעזרת השם מחר, שלכם יום מקסים, כל טוב.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.